שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף כף זין במסכת נידה. נתחיל קצת מתחת לאמצע עמוד א' ונסיים ברבע העליון של כף ח' עמוד א'. השיעור היום יהיה 14 דקות. גם היום לפני שנתחיל, אני מזכיר שבערך בעוד שבוע הספר שלנו בעזרת השם יהיה בחנויות הספרים, זה נקרא כל התלמוד על רגל אחת. תעזרו לנו בבקשה להפיץ תורה, תקנו לעצמכם, תקנו לאחרים, תארגנו קנייה לכל השיעור. עכשיו בואו נתחיל. אתמול למדנו שאישה שהפילה שיליה, אז ההנחה היא שבתוך השיליה יש ולד, אלא שהוא מחוי, כלומר הוא הפך לנוזל, וממילא האישה עצמה נחשבת כיולדת והיא טמאה. מה המקור לזה? אתמול לא אמרנו. היום, לקראת סוף עמוד ב', הוא סבא מביא לזה מקור, וזה מהפסוקים של טומאת לידה, אישה כי תזריע וילדה זכר. הוא לומד מהסמיכות של תזריע וילדה, שגם אם ילדה משהו שהוא לא ולד, אלא יותר נראה כמו זרע, כלומר הוא נוזל, גם אז היא טמאה. זה לגבי האישה, האישה טמאה, על זה הרחבנו אתמול. אבל המשנה המשיכה ואמרה, גם את זה הזכרנו אתמול בקצרה, שמניגוד לאישה שהיא טמאה, לגבי האם הבית טמא, בזה יש מחלוקת. רבי מאיר אומר שהבית טמא, רבי שמעון אומר שהוא לא, והיום נעסוק בעיקר בזה, ונחלק את זה לשני דיונים, אחד קצר מאוד, אחד ארוך מאוד. הדיון הראשון הקצר זה ברייתא, שהיא אומרת לנו שני דברים. דבר אחד היא אומרת, זה לא רק רבי מאיר מול רבי שמעון, אלא יחד עם רבי שמעון יש גם את רבי יוסי ורבי יהודה, שגם הם מתארים, זה דבר אחד. דבר שני אומרת הברייתא, ואת זה כבר הזכרנו אתמול בקצרה, שהאמת היא שאין פה כל כך מחלוקת. כלומר, גם רבי מאיר מודה שאם העובר נימוח לגמרי לגמרי, אז הוא לא מטמא. כל המחלוקת היא, האם זה נחשב שהוא כבר נימוח לגמרי? לפי רבי שמעון, רבי יוסי ורבי יהודה, כן. ברגע שהוא יצא מהבטן וראינו שהוא נימוח, ההנחה היא שכך הוא היה כשהוא יצא ושזה נימוח מספיק והוא לא מטמא. רבי מאיר אומר, זה לא נימוח מספיק והוא מטמא, אבל גם רבי מאיר מודה שאם יקחו אותו לחדר אחר, אז שם הוא כבר לא יטמא, כי הטלטול בהליכה לחדר האחר יגרם מולו לא להיות עוד יותר נימוח, ואז גם רבי מאיר מודה שהוא לא מטמא. עד כאן הדיון הראשון, הברייתא. הדיון השני, שזה עיקר השיעור, זה שאלה שהגמרא שואלת על רבי שמעון, אבל האמת היא שזה שאלה על כולם, וזה, למה עובר שנימוח לא מטמא בטומאת מת? הרי כל המת נמצא פה, אז יש דין שמת שלם מטמא, אז למה הוא לא מטמא? זו השאלה, ועכשיו, בסוף עמוד א', ולאורך כל עמוד ב' ותחילת הדף הבא, הגמרא מביאה שלושה הסברים לזה שהוא לא מטמא, הסבר אחד של רבא, הסבר שני באמצע עמוד ב' של רבי יוחנן, והסבר שלישי בסוף עמוד ב' של ריש לקיש, וכל הסבר לוקח אותנו לאיזשהו דין אחר בתומת מת, לכן כאן, כרגלנו, בשביל לעשות לנו איזשהו סדר, אנחנו נעצור כרגע את שטף הגמרא, ונראה קודם כל את אותם שלושה נושאים שעולים תוך כדי הסברים, נראה אותם כסוג של מבוא, ורק אחרי זה ניגש לשלושת הסברים עצמם. אז שוב, אנחנו יוצאים עכשיו למאמר מוסגר של שלושה מבואות שונים על דיני טומאת מת. המבוא הראשון זה רקב. רקב זה מת שנרכב לגמרי והוא הפך לאפר, ויש הלכה למשה מסיני שאפילו שאין כאן בשר ואין כאן עצמות, אם יש מלוא תרווד של רקב, תרווד זה כלי, זה בערך הכמות של מלוא חופניים של בן אדם, אז כמות כזאת מתמת באוהל. זה הדין של רקב, ולגבי זה נאמר שני דברים. א', בשורה החמישית בעמוד ב', יש הלכה למשה מסיני שאומרת שרק רקב שמההתחלה היה בתהרתו, כלומר רק הוא בעצמו, בלי שום ערבוב עם שום דבר אחר, הוא נקרא רקב והוא מתמת. מתי זה קורה? אם קברו את המת כשהוא ערום בתוך ארון של שיש, כך שהדבר היחיד שיש עכשיו בארון זה הרקב של המת, רקב כזה מטמא. אבל אם קברו את המת בתחריכים או בארון של עץ למשל, שאז תוך כדי שהוא נרכב, יחד איתו נרכב קצת גם העץ או גם התחריכים, כלומר מההתחלה זה לא רקב בעצמו, אלא זה מעורבב עם עוד משהו, אז הרקב הזה לא מטמא. זה נקרא בגמרא נעשה לו גנגילון. גנגילון זה מלשון התנגדות. זה דין אחד ברקב. דין נוסף ברקב, זה ארבע שורות לפני סוף עמוד א', זה מה קורה, באמת יש לנו כאן מלוא תרווד רקב, זה אמור לטמא באמת, אבל אז נפל לתוכו קצת אפר, בזה יש מחלוקת תנאים. תנא קמא אומר שזה עדיין טמא, הרי סוף סוף יש פה עדיין מלוא תרווד של רקב, אבל רבי שמעון מטהר. למה הוא מטהר? הרי סוף סוף יש פה מלוא תרווד רקב, וגם יש פה הרבה יותר רקב מאשר האפר שנכנס לשם, אז למה שזה יהיה טהור? הגמרא מביאה לזה שני הסברים. תלמידי רב אומרים, כי אנחנו לא מסתכלים במבט כללי על כל הרקב ועל כל האפר, כי אז באמת הרקב אמור לבטל את האפר, כי יש הרבה יותר, אלא אנחנו עושים קלוז-אפ ומסתכלים על כל גרגיר וגרגיר, וממילא נסתכל מקרוב על המקום שבו האפר יתערבב קצת עם הרקב, נוכל למצוא שני גרגירי אפר, וביניהם גרגיר של הרקב, וממילא הם מבטלים אותו, וברגע שביטלנו אפילו קצת מהרקב, אז בעצם כבר אין לנו את השיעור של מלוא תרווד, ולכן רבי שמעון מטהר. זה הסבר אחד של תלמידי רב, אבל מקשה רבה, אם אתם מסתכלים כל כך מקרוב על הגרגירים, אפשר לומר גם בדיוק להפך, שנמצא שני גרגירי רקב שביניהם יש גרגיר של אפר, ושני גרגירי הרקב יבטלו את גרגיר האפר, כך שלא רק שאין פחות רקב, אולי אפילו יש יותר. לכן, לא זו הסיבה שרבי שמעון מתאר, ואנחנו עוברים לסיבה השנייה, וזה שאומר רבה שנעשה סופו כתחילתו. כי הרי כמו שהקדמנו מקודם בדין הראשון של רקב, שהרקב מההתחלה צריך להיות רק הוא בעצמו. אבל אם מההתחלה הוא נרכב יחד עם אפר או עם עץ או עם תכריכים, זה לא נחשב רקב. וממילא אומר רבי שמעון, כמו שבהתחלה הלכה למשה מסיני אומרת שהוא צריך להיות רק הוא בעצמו, אומר רבי שמעון, זה נכון לא רק בהתחלה, אלא תמיד. כלומר גם אחרי זה, אם נכנס לשם אפר, זה כבר לא רק הוא בעצמו, ולפי רבי שמעון, הלכה למשה מסיני אומרת שזה כבר לא מתמא כרקב. זה ההסבר השני, לדין השני של רקב, שוב, מה היה הדין השני? שני, מלות ערבד רקב שנפל לתוכו אפר כלשהו, תנקמה אומר שזה עדיין מטמא, ורבי שמעון מטהר, ראינו שתי סיבות, או כי שני גרגירי אפר מבטלים גרגיר אחד של רקב, אבל את זה דחינו, או אומר רבא שיש הלכה למשה מסיני שתמיד הוא צריך להיות רק הוא בעצמו לפי רבי שמעון, לא רק בהתחלה, אלא גם בהמשך. זה עיקר מה שאנחנו צריכים לגבי רקב, אבל הגמרא מביאה עוד שני דברים לגבי זה, נתחיל דווקא מהשני, הדבר השני זה שהיא מביאה עוד ברייתא ששם שוב הם נחלקו בדיוק באותו דין לפי חלק מהראשונים, וזה שאם יש רקב על האדמה שהוא מורבב קצת עם אפר, ולקחתי כלי שהוא יותר גדול מתרווד, ואספתי את הרקב הזה שמורבב עם אפר, אז שוב אותה מחלוקת. תנקמה מטמא, כי סוף סוף מן הסתם יש פה מלא תרווד רקב, אפילו שהוא מורבב עם אפר, אבל רבי שמעון מטהר, כי כאמור צריך שהרקב יהיה עצמאי, אחרת הרקב לא מטמא. זו הברייתא השנייה, שכאמור זה די חוזר על מה שאמרנו. הברייתא הראשונה זה עוד מחלוקת עם תנקמה לרבי שמעון, שהגמרא מדגישה שאין תלות בינה לבין המחלוקת שעכשיו דיברנו עליה, אלא זו פשוט מחלוקת נפרדת, וזה היה למישהו מלא תרווד רקב, והוא נכנס לבית, ואז נניח שהוא פתאום נתקל במשהו ונפל, והכלי נפל על הרצפה, וכל הרקב התפזר. האם גם רקב מפוזר מטמא בתומת אוהל? לפי רבי שמעון לא, כי אני מסתכל על כל גרגיר וגרגיר, ובכל גרגיר כבר אין מלא תרווד, כך שאין אוהל שמאהיל על מלא תרווד. לעומת זאת הנקמה אומר, זה כן מטמא, כי אני לא מסתכל על כל גרגיר, אני מסתכל על כל הבית, ובכל הבית יש פה מפוזר מלא תרווד, וזה מטמא. זו המחלוקת הנוספת, שכאמור, היא מחלוקת נפרדת, ולכן הברייתא הביא אותה, שלא נחשוב שהם חולקים רק באחת מהמחלקות ולא בשנייה. עד כאן המבוא הראשון, הדינים של רקב. מה שחשוב שנזכור לענייננו להמשך, אם יש מלא תרווד רקב שנוסף לו אפר, תנקמה מטמא ורבי שמעון מטהר, וראינו שתי סיבות למה. או כי כל שני גרגירים מבטלים את הגרגיר שביניהם, אבל את זה דחינו, או כי צריך שהוא יהיה עצמאי לא רק בהתחלה, אלא גם בסוף, וזה הלכה למשה מסיני מיוחדת לגבי רקב. המבוא השני, זה בשליש התחתון של עמוד ב', זה לגבי ביטול תומעה ברוב. אומר רבי יוחנן, לפי רבי אלעזר בן יעקב, תומעה יכולה להתבטל ברוב. על מה הוא אומר את זה? על בהמה שפילה חררת דם, כלומר איזשהו גוש של דם, ואנחנו מניחים באופן די ודאי שבפנים יש ולד שנימוח, כלומר הפך לנוזל, וזה עד כדי כך ברור לנו שיש שם ולד, שזה פותר אחרי זה את שאר האחים שלו מבכורה, אבל שימו לב, למרות שיש שם ולד מת, אומר רבי אלעזר בן יעקב, הוא לא מתמא כנבלה. ולמה? אומר רבי יוחנן, כי הוא בטל אל הדם. כלומר, באותו גוש יש באמת נוזל של הוולד, אבל יש יותר דם, וממילא הוולד בטל אל הדם, והוא לא מתמא. זו הקדמה השנייה, לפי רבי יוחנן, לפי רבי אלעזר בן יעקב, תומה יכולה להתבטל ברוב, עוד מעט נראה שהוא אומר את זה גם לפי רבי שמעון. ההקדמה השלישית והאחרונה זה שלוש שורות לפני סוף עמוד ב', וזה מת שנתבלבלה צורתו. למשל, גופה שנשרפה, כל הגופה נמצאת כאן, אבל זה כבר לא מה שהיה, הצורה של זה לגמרי התבלבלה, לפי ריש לקיש זה טהור, לפי רבי יוחנן זה טמא. מה המקורות שלהם? אז ריש לקיש אומר שזה טהור, אומר רבי יוחנן, אולי למדת את זה מרבי שבתאי, שרבי שבתאי אמר שאם מת נשרף והשלט שלו קיים, אז הוא טמא. מכאן אפשר לכאורה לדייק שאם השלט לא קיים, אז הוא טהור. אז אולי זה המקור של ריש לקיש שהוא טהור, אבל דוחה רבי יוחנן, אי אפשר לדייק כך. כלומר, אמנם רבי שבתאי אמר שאם השלט קיים הוא טמא, אבל הוא לא התכוון לומר שאם השלט לא קיים, אז הוא לא טמא. גם אם השלט לא קיים הוא טמא, אז למה הוא הדגיש שיש שלד? כי שם מדובר לא רק על האם המת מטמא באוהל את החדר שבו הוא נמצא, אלא גם האם הוא טמא את החלל שמתחת לפתחים של אותו חדר. כי יש דין שאם יש מת בחדר, וכל הפתחים סגורים, אנחנו אומרים שלמרות שהם סגורים, הפתחים שמהם סביר שהולכים עוד מעט להוציא משם את המת, הם עצמם כבר נטמאים, אפילו שעוד לא הוציאו. עכשיו, אם יש פתח שהוא גדול 4 על 4 טפחים, ויש פתחים אחרים שהם קטנים, טפח על טפח, אז כיוון שאי אפשר להוציא מהקטנים, אלא רק מהגדול, אז רק הגדול תמה והקטנים לא. ועל זה אמר רבי שבתאי, שאם זה גופה שנשרפה, אבל יש שלד, אז זה כמו שהרגע אמרנו, שרק הפתח הגדול תמה והקטנים לא. אבל אם אין שלד, זה עדיין מתמה, אלא שאז לא רק הגדול תמה, אלא גם הקטנים, כי אפשר להוציא אותו גם מהפתחים הקטנים. ממילא, רבי יוחנן דחה את הדיוק של ריש לקיש, אי אפשר ללמוד מרבי שבתאי שאם גופה נשרפה ואין לה שלד, אז היא טהורה, יכול להיות שהיא בכל זאת טמאה. אז את המקור של רבי יוחנן הציע לריש לקיש שזה טהור, רבי יוחנן עצמו דחה, ועכשיו נראה את המקור של רבי יוחנן שזה טמא. זה בשורה השישית בכפחת עמוד א', אומר אבינה, המקור שלו זה מרבי אליעזר במשנה בועלות, כתוב שם מפורש, מת שנשרף, האפר שלו מטמא. אמנם יש שם איזשהו תנאי שעדיין צריך שהצורה הכללית של הגוף תישמר, לכן זה דווקא אם שרפו אותו למשל על איזשהו שיש, ובשיש עצמו היה צורה של אדם חפור לתוך השיש, כך שכשהמת נשרף הוא עדיין נשאר בצורה של הגוף, אז זה מטמא. בכל אופן, זה רבי יוחנן שמת שנשרף, כלומר נתבלבלה צורתו, הוא תמה. עד כאן ההקדמה השלישית, ובזה סיימנו את כל המאמר המוסגר הארוך הזה עם שלוש ההקדמות שראינו. בואו נחזור עליהם ממש בקצרה, ואז נחזור לנושא שלנו. הקדמה ראשונה לגבי רכב, למדנו שני דינים עיקריים. אחד, הלכה למשה מסיני שבהתחלת הרכב הוא חייב להיות בתארתו, כלומר בלי ערבוב למשל של אפר, עץ, צרכיחים. דין שני, מלא תרווד רכב שנפל לתוכו אפר כלשהו, תנקמה אומר שזה עדיין תמה, רבי שמעון מטהר, ושאלנו למה. תלמידי רב אמרו שזה עניין של ביטול, אלא שלא מסתכלים באופן כללי על כל התערובת, אלא על כל גרגיר וגרגיר, וממילא שני גרגירי אפר מבטלים גרגיר אחד של רכב, ואז כבר אין שיעור של תרווד. זה תלמידי רב, אבל רב הדחה את זה, כי אתה יכול להגיד בדיוק להפך, שגרגירי הרכב יבטלו את גרגירי אפר, ולכן הסבר שני אומר רבה, זה בגלל אותה הלכה למשה מסיני שאמרנו מקודם שצריך שהרכב יהיה בתערתו. כלומר עצמאי לגמרי, לא רק בהתחלה, אלא גם בהמשך. זו הייתה הקדמה הראשונה. הקדמה השנייה, רבי יוחנן אמר שלפי רבי אליעזר בן יעקב יש ביטול ברוב, ולכן אם בהמה הפילה חררת דם, אפילו שבפנים יש עובר שנימוח, בכל זאת הוא לא מטמא כנבלה, כי הוא בטל אל הדם שבאותה חררה. דין שלישי, מת שנתבלבלה צורתו, למשל נשרף, ריש לקיש אומר טהור, רבי יוחנן אומר טמא, וראינו את המקור שלו מרבי אליעזר במשנה בתהרות. עד כאן שלושה הקדמות. עכשיו בואו נחזור חזרה לנושא שלנו. נזכיר, על מה אנחנו מדברים? דיברנו על אישה שפילה שיליה, שבתוך השיליה יש עובר שנימוח, והשאלה היא, האם הוא מטמא בתומת אוהל את הבית? רבי מאיר אמר שכן, רבי שמעון ועוד תנאים אמרו שלא, ואמרנו שהאמת היא שגם רבי מאיר מודה, שאם הוא נימוח לגמרי, אז הוא לא מטמא, והשאלה שלנו זה למה? הרי כל העובר נמצא כאן, זה נקרא שיש כאן מת שלם, אז מה הוא נימוח? למה הוא לא מטמא? וכמו שאמרנו, הגמרא מביאה לזה שלושה הסברים, ועכשיו, אחרי שראינו את כל ההקדמות, נוכל להבין אותם ממש בקלות. ההסבר הראשון זה של רבה, זה נמצא 10 שורות לפני סוף עמוד א', והוא אומר שרבי שמעון מטהר כי העובר בטל ברוב. ברוב של מה? ברוב של דם. עכשיו איך הוא בטל ברוב של דם? הרי לכאורה הנוזל של העובר הוא יותר מהדם, ובאמת רבה ככה מבין. אז למה בכל זאת הוא בטל? אומר רבה, זה בדיוק כמו הדין של רבי שמעון ברכב. כמו שברכב קצת אפר מבטל את התאומה של הרכב, אותו דבר כאן, קצת דם מבטל את התאומה של העובר. זה ההסבר של רבה, אבל ההסבר הזה כמובן תלוי באיך בדיוק נבין את הדין של רכב. כאמור, ראינו לזה שני הסברים. לפי הסבר הראשון ששני גרגירי אפר מבטלים גרגיר אחד של רכב, וכך אפילו שיש יותר רכב מאפר, בכל זאת האפר מנצח, אז באמת אפשר לומר בדיוק אותו דבר גם אצלנו. אפילו שיש יותר עובר מאשר דם, בכל זאת יבואו שתי טיפות של דם ויבטלו טיפה אחת מהעובר, ואז כבר אין לנו עובר שלם, כלומר אין לנו מת שלם, וממילו כבר לא מטמא. זה הסבר של רבה, אבל זה היה רק ההסבר הראשון ברכב. את ההסבר הזה הרי דחינו בהקדמה. ההסבר השני ברכב היה שזה לא דין כללי של ביטול, אלא זה הלכה למשה מסיני מיוחדת ברכב, שדווקא שם הוא צריך להיות בתארתו, כלומר עצמאי לגמרי. ולפי ההסבר הזה, זה רק ברכב, ואי אפשר ללמוד משם לשיליה. וממילא, ההסבר הראשון בשיליה נדחה, למה השיליה לא מתמת, אם לכאורה יש כאן יותר שיליה מאשר דם, השיליה אמורה לתמה, וזה מוביל אותנו להסבר השני בערך באמצע עמוד ב'. הסבר השני זה של רבי יוחנן, והוא משנה את הנחת היסוד. הוא אומר, אל תחשוב שיש כאן יותר עובר מאשר דם, אלא להפך, יש כאן יותר דם מאשר החומר של העובר, וממילא הדם מבטל את העובר, כי התומעה יכולה להתבטל ברוב, זה רבי יוחנן, וכמו שראינו, הוא אומר שגם רבי אליעזר בן יעקב אמר את זה, לגבי בהמה שהפילה חררה של דם, שגם שם העובר המחוי שם לא מטמא כנבלה, כי הוא מתבטל ברוב. ההסבר השלישי זה של ריש לקיש, זה 5 שורות לפני סוף עמוד ב', והוא אומר שהשיליה לא מתמת כי אמנם בפנים יש עובר, אבל העובר הזה נתבלבלה צורתו לגמרי. ולפי ריש לקיש, כמו שראינו בהקדמה, מת שנתבלבלה צורתו לא מתמה. זה ריש לקיש, ולמה רבי יוחנן גם לא הסביר כך? כי כמו שאמרנו בהקדמה, רבי יוחנן חולק על זה, ולדעתו גם מת שנתבלבלה צורתו, למשל נשרף, כן מתמה. אז זה היה ההסבר השלישי, ורבי יוחנן חולק, ובזה סיימנו את 3 ההסברים למה השיליה לא מתמת, או כי זה כמו רקב ושתי טיפות של דם מבטלים טיפה של שיליה, אבל את זה דחינו, או כי לדם יש רוב וזה מבטל, או כי זה מת שנתבלבלה צורתו ורבי יוחנן חולק על זה. ועד כאן החלק השני והעיקרי של השיעור, בזה הגענו בסופו של דבר לרבע העליון של כ"ח עמוד א'. נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. הנושא שלנו היום היה האם השיליה שיש בתוכה עובר שנימוח מתמת באוהל. רבי מאיר אמר שכן, אבל רבי שמעון, רבי יוסי, רבי יהודה אמרו שלא, ואמרנו שהאמת היא שגם לפי רבי מאיר, אם זה נימוח לגמרי זה לא מתמה, למשל אם טלטלו אותו לחדר אחר. כל המחלוקת האם כבר כשזה נולד זה נחשב נימוח מספיק, אם כן אז זה לא מתמה לפי כולם. ועל זה שאלנו, למה זה לא מתמה? הרי יש כאן מת שלם, הוא אמור לתמה באוהל. וענינו 3 תשובות. התשובה הראשונה, רבה אמר, אמנם יש כאן רוב של העובר, אבל יש כאן גם דם, ושתי טיפות של דם יכולות לבטל טיפה אחת מהעובר, ואז כבר אין כאן מת שלם. בדיוק כמו שרבי שמעון אמר ברקב, שגם אם יש כאן הרבה רקב וקצת אפר, הרקב בטל, לכאורה כי שני גרגירי אפר מבטלים גרגיר אחד של רקב, ואז כבר אין מלוא תרווד רקב. זה הסבר ראשון, אבל דחינו כי רבה אומר שהסבר ברקב הוא לא זה, אלא זה הלכה למשה מסיני מיוחדת לרקב, שצריך שהרקב יהיה רק רקב, בלי שום דבר אחר, מה שאין כאן בשיליה, ולכן אי אפשר להסביר כך שיליה. הסבר שני היה של רבי יוחנן, שפשוט יש כאן יותר דם מהעובר, וממילא העובר מתבטל. הסבר השלישי, ריש לקיש אמר שהעובר הזה נעשה כמת שנתבלבלה צורתו. רבי יוחנן חולק ואומר, גם מת שנתבלבלה צורתו, מתמה כל טוב.